מנוחה בבית עם מנוחה פוקס. שלום לכולכם, מאזינים יקרים, אני מנוחה פוקס, ואנחנו בתוכניתנו הקבועה מנוחה בבית, כי כל בית צריך גם מעט מנוחה. בתוכנית זו אני מביאה לפניכם כל מיני רעיונות, תובנות, הרהורים שעולים במוחי בימים האחרונים. אני פה כדי להביא לפניכם את הדברים, ואתם כל אחד בביתו כדי להחזיר לי תשובות או רעיונות משלכם, או כל מה שיש לכם לומר על מה שאני אומרת לכם פה. אני רוצה להזכיר לכם שאני תמיד שמחה לקבל את המכתבים שלכם. אני לא תמיד מספיקה להעלות אותם כאן בשידור, אבל אתם יכולים לכתוב, ואני כן רואה וכן משתדלת גם לקרוא ולהתעמק בדברים. אנחנו נפתח בתובנה הראשונה, ואני רוצה לדבר איתכם על השעון. סיפרתי כאן בוודאי לא פעם על כך שאני מרצה מדי פעם למורים, דרך הסתדרות המורים, עמותת המורים, ומדברת הרבה על עניין המשמעת, המשמעת בכיתה. בוודאי אתם זוכרים מאז שאתם המבוגרים הייתם ילדים, או אולי אתם בעצמכם מורים היום או מרצים, ואתם מכירים את התופעה שמורה או מרצה עומד מול כיתה, מנסה לדבר, עושה את זה בתחילה בקול סביר, בקול שקט, אבל אז הוא מגלה פתאום שאלו שמולו, התלמידים שמולו, או הסטודנטים או מי שהם, מפטפטים, או רועשים, לפעמים אולי חלילה אפילו שולחים מילים של חוצפה כלפיו, או מאחד לשני. ואז מה עושה אותו מורה, מה עושה אותה מורה או אותו מרצה? מגביע את קולו. ברגע שהוא רואה שאלה שמולו מפטפטים ורועשים, באופן טבעי הוא מגביע את הקול, הוא מגביר את קולו. ברגע שהגדיר המורה את קולו, הוא נמצא במלכוד. למה? כי בזה הוא אותת לילדים בכיתה, אם ניקח את הכיתה, בכיתה, שהוא פועל לפי הוראותיהם. אתם רועשים? אז אני מגביר את קולי. ואז כשמישהו מרגיש שבעצם האחר פועל לפי ההוראות שלו, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. ואז מה עושים? הם מדברים עוד יותר בקול. כך יותר נוח להם לשמוע אחד את השני, יותר לא צריכים להסתתר, ללחוש, יותר נעים. אז הם מגביעים את הקול. ואז נהיה מרדף הקול. מרדף שבו המורה או המרצה תמיד המפסיד. תמיד ידו תהיה על התחתונה. כי התלמידים מפטפטים כרצונם, והם צעירים, הם לא מרגישים שיש להם מחויבות להצליח או להשיג יותר חומר ממה שהמורה חייב ללמד בשיעור הזה, ויותר קל להם להגביר את קולם ולפטפט כפי שנוח להם. אבל המורה הולך, מתקשה לדבר, מצטרד מרגע לרגע, והדבר הזה משפיע גם על תוכן הדברים שלו. כי אם אני עכשיו משתדלת מאוד ומנסה לדבר בקול רם שכולם יוכלו לשמוע אותי שעה ארוכה, אז קשה לי לחשוב גם על התוכן של הדברים, מה אני רוצה לומר בעצם. אני עסוקה כל הזמן באיך אני מנצחת פה את הרעש, מה אני עושה כדי שישמעו אותי, ואז אני מדברת יותר חזק ויותר חזק, ובסופו של דבר זה על חשבון משהו אחר, זה על חשבון התוכן. בנוסף לזה, אם אנחנו מדברים על ילדים, בואו לא נשכח שילדים נוטים לחכות את מי שעומד לפניהם, ולעשות כמוהו. אם ניקח את ההורי בבית, אז הילדים מסתכלים על אבא, על אמא, ומשתדלים לעשות מה שהם עושים, בלי משים, כן? זה לא אומר אנחנו, שהם אומרים לעצמם, אנחנו עכשיו נחכה את ההורים, והם מחכים את ההורים. זה ככה יוצא. כשחיים עם מישהו, אז רגילים לחכות אותו, לחכות את דרכיו, לחכות את מעשיו, לחכות את אופן דיבורו. וכך, ילדים מחכים גם את המורים שלהם, עם שימת לב ובלי שימת לב. אז גם בעניין הזה של מורה שמדבר מאוד בקול כדי שכולם יוכלו לשמוע אותו, גם את זה הילדים מחכים. וכשהמורה מדבר יותר בקול, גם הם מדברים יותר בקול, כמו שאנחנו יכולים לראות הרבה פעמים, שאם המורה הוא מאוד כעסן, צעקן, ושומעים הרבה צעקות בזמן השיעור, אז גם הילדים יצעקו אחד על השני, ואש ובערה, ורעש גדול בכיתה, כי ילדים מאוד מאוד מחכים את מי שנמצא לפניהם. אני אומרת תמיד למורים, וזה נכון גם להורים. אנחנו, המחנכים, צריכים להיות כמו שעון. כמו שעון שמתקתק. טיק-טק, טיק-טק, טיק-טק. הוא מתקתק תמיד באותו אופן, באותה צורה, באותו קול. הוא לא מתפרץ פתאום, הוא לא מתפרע פתאום. ואם מישהו רוצה לשמוע את הטיק-טוק של השעון, אז הוא צריך להיות בשקט. השעון לא מתפרץ. השעון נמצא כל הזמן באותם טיק-טוקים. איך אנחנו הסופרים תמיד כותבים בסיפורים שלנו שהיה כל כך שקט בחדר עד ששמעו את טיק-טוקי השעון או את זמזומו של הזבוב, כן? כל כך שקט היה עד ששמעו. זאת אומרת, השעון המשיך להשמיע את קולו באותו אופן. מי שהשתתק פתאום זה האדם שלידו, ורק כך הוא יכל לשמוע את קולו של השעון הזה. אז מי שמתאים את עצמו בעצם, זה האדם שמסביב. אז אם אנחנו יודעים שאם אנחנו מגבירים את הקול שלנו, גם הילדים שבכיתה מגבירים את הקול, אז בעצם למה לנו להגביר את קולנו? אם נשאר באותו גובה, לפחות לא נצטרך להוציא את כוחנו לשווא, כי בסופו של דבר זה אותו יחס. אנחנו מדברים בשקט, הילדים מפטפטים בשקט, ואז אני יכולה יותר לחשוב על מה שאני רוצה לומר, ולהישאר באותו מקום שהייתי בו, בלי להתאמץ יתר על המידה. ואתם יודעים מה? כשאנחנו המורים, המנהלים, המרצים, נשארים כל הזמן בגובה הדיבור הנכון, הראוי, הנעים, אז ראו זה פלא. הילדים או הציבור שלפנינו מגלים פתאום שאנחנו בטוחים בעצמנו. אם לא היינו בטוחים בעצמנו, אז הם היו מצליחים לנהל אותנו. ואז היינו מגבירים את קולנו. אבל מה הם לומדים? הם לומדים שבעצם אנחנו בטוחים בעצמנו. אני שעומד לפני הקהל בטוח שאם אני אדבר באותה צורה, הילדים עוד מעט ישתתקו כדי לשמוע את מה שאני אומר. ובלאו הכי לא עוזר להגביע את הכל, אז ודאי ששווה לנסות את הדבר הזה. וכשאני מדבר בשקט, בצורה ראויה, אני יכול לחשוב על תוכן הדברים שלי, ואני גם לא מתרגז, לא מתעצבן על אלו שמולי, כי בסך הכל הם לא יגעו אותי. אני נשארתי בדיוק כמו שאני. וכשאנחנו בטוחים בעצמנו, הקהל שמולנו הרבה הרבה יותר מקשיב לנו. ואת הדבר הזה אני אומרת למורים, אבל אני אומרת את זה גם להורים בבית. לא פעם הורים מחלים את זמנם לריק בדיבור קולני. חושבים שאם עכשיו אני אצעק על הילד, אז הוא ישמע. הוא לא שמע פעם ראשונה כשדיברתי יפה, הוא לא שמע פעם שנייה כשדיברתי יפה, פעם שלישית השתדלתי קצת להרים עוד קולי וזה לא עזר, אז הנה, עכשיו זה יצליח, עכשיו אני ארים עוד קולי עוד יותר, ואז הילד ישמע. אבל אני בטוחה שגם אתם ההורים יודעים את הדבר הזה, שכמעט תמיד זה הפוך. הורים קולניים מביאים ילדים קולניים, ואז הילדים מנהלים את ההורים חלילה. דבר שכמובן לא צריך לקרות, ממש ממש לא. אז אני ממליצה להורים, בואו נדבר במתינות, במנוחה, בשקט, ברוגע, בשלווה, ונעביר את הדברים שלנו, יש סיכוי גדול הרבה יותר שהילדים שלנו גם הם ידברו באותה צורה כמו שאנחנו, כי הם מחכים אותנו אם רוצים ואם לא רוצים. הם מחכים אותנו, אז גם הם ידברו בצורה הזאת, גם הם יענו לנו בצורה הזאת, ואז אנחנו נשאר בהבעת הדברים בצורה נכונה, בצורה נינוחה, והדבר יהיה הרבה יותר נעים בביתנו. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, ואחריה נמשיך בתובנות. חזרנו מהפרסומות, ואנחנו ממשיכים בתוכניתנו מנוחה בבית. והנה תובנה נוספת שעלתה במוחי. כתבת חדשה שלחה לי את הכתבה שהיא כתבה, כדי שאני אבדוק לה לפני שהיא שולחת לעיתון. הכתבה היא פתחה אותה במילים האלו. תתפלאו, אבל יש בתים שבהם הורים אוהבים את החופשה של הילדים. ואחר כך המשיכה וכתבה את הכתבה כולה. עשיתי איתה את זה דרך הטלפון, וכבר במשפט הזה, במשפט הפתיחה, במשפט הכותרת, נעצרתי. ואמרתי לה דבר שחשבתי שיכול להיות גם מעניין בעבורכם. אמרתי לה דבר כזה, תראי, איך אנחנו הכותבים יכולים כבר בכותרת לצאת מתוך נקודת הנחה שאנחנו יודעים מה קורה ברוב הבתים או בכל הבתים. ואנחנו, לפי מה שאת כותבת פה, אנחנו סבורים שבכל הבתים הורים אינם אוהבים את החופשה של הילדים. אבל אנחנו בעצם הסקנו את המסקנה מראש, לא בטוח בכלל שבאמת ברוב הבתים הורים אינם אוהבים את חופשת הילדים. ולפי איך שאת כותבת כאן בכותרת, תתפלאו, אבל יש בתים שבהם הורים אוהבים את החופשה של הילדים. את כאילו אומרת, תתפלאו, כי אתם כולכם, כל הקוראים את הכתבה הזאת, אחרים. אתם בוודאי סבורים שהחופשה הזאת אינה טובה. אתם בוודאי אינכם אוהבים את החופשה של הילדים שלכם. לא הייתם רוצים את החופש הגדול הזה. וכשאנחנו כבר בכותרת, יוצאים מתוך נקודת הנחה מסוימת, כבר אנחנו מפסידים הרבה מאוד קוראים שאומרים לעצמם, רגע, רגע, הכותרת הזאת לא מדברת אליי. הסיקו פה מסקנה שלא קשורה אליי. אני לא כזה. אני דווקא אוהב את החופשה של הילדים שלי. אני חושב שהחופשה יכולה להיות נחמדה. ואז אמרתי לאותה כותבת, הפסדת חלק גדול מקוראי הכתבה. הפסדת חלק גדול מהציבור הזה שהיה אמור לקרוא את מה שכתבת. והכל למה? מכיוון שהחלטת שאת מכירה את האנשים בלי לשאול אותם אם את צודקת או לא, כי אי אפשר לשאול על גב עיתון. אז לא שאלת אותם, החלטת החלטה מסוימת, ואת היית בטוחה שבעצם כולם, כל אלו שקוראים את הכתבה, חושבים כמוך, בטוחים כמוך, בלי ספק בכלל. ואני, אני באופן אישי בטוחה שישנן משפחות רבות שאצלן החופש הגדול, החופשה הגדולה היא חגיגה לכולם. גם לילדים וגם להורים. ולאלו שאצלם החופש הגדול אינו חגיגה, אני הייתי אומרת קודם כל, עוד לפני שאת כותבת את כל מה שאת כותבת שם, קודם כל, יצרו לרגע, כנסו את המשפחה שלכם ושבו ביחד. כמה זמן שזה רק ייקח. והגיעו למסקנות ולרעיונות מה באמת לעשות, כדי שהחופשה הזאת תהיה טובה יותר, נעימה יותר, חביבה יותר. כי חבל לרוץ בכל יום לעבודה, ושוב יום חוזר אחרי היום הקודם, הילדים מטלפנים לעבודה ומספרים על האח שלהם שעושה להם את זה ולקח להם את זה, והם לא יכולים איתו והם לא יכולים לשמור עליו וממש קשה להם, ומה צריך לחמם ואיך מחממים את זה, והמון המון המון שאלות כאלו. ואחר כך מגיעים הביתה והבית הפוך, והם אומרים את אותם משפטים, למה כל יום אני צריכה לחזור הביתה ולמצוא בלגן כזה? אם אתם נמצאים פה כל היום, למה אתם לא יכולים לסדר? ולמה כל כך מלוכלך? למה אי אפשר לשמור על ניקיון, וכך הלאה וכך הלאה. ובעצם כל יום חוזר על היום הקודם. אני אומרת תמיד, בואו לא ניתן לדברים לחזור על עצמם. תמיד יש לנו את האפשרות את הפריבילגיה לקחת את הדבר, לנסות לעבוד עליו ולראות מה אני יכול לעשות איתו כדי שיהיה אחרת, כדי שיהיה שונה, שיהיה טוב יותר, שיהיה נעים יותר. ואם נגבש את הרעיון של הכללי, אני עוד לא מדברת על פרטים, מה אני יכול לעשות כדי שיהיה טוב יותר, אז הדברים יכולים להיראות אחרת. אלא מה קורה איתנו הרבה מאוד פעמים? אנחנו בני האדם, קל לנו ללכת אחרי דברים קבועים, ידועים, אפילו שלעיתים הם קשים ולא נעימים. לחלק מאיתנו אפילו יותר קל לבוא, להתלונן, לומר, להתעצבן, לחזור על הדברים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מאשר לשבת פעם אחת עם הילדים שלנו ולהחליט ביחד איתם מה עושים כדי שזה לא יקרה. וזה מה שקורה. אנחנו חוזרים ועושים כל יום אותו דבר, אותו דבר. אז כאן בתוכנית, משך ימי החופשה, אני אשתדל להביא לפניכם קצת טיפים שאני מביאה על פי רוב בקורסים שלי, או בהרצאות, טיפים של מה לעשות עם הילדים בימי החופשה, איזה רעיונות נחמדים כאלה, קצת מקוריים, יצירתיים, של מה אפשר לעשות. בעצם, שאני אומרת לעשות עם הילדים, זה אומר שהם יעשו בעצמם, אבל אנחנו צריכים להתוות להם את הדרך, אנחנו צריכים להראות להם שהשטח נקי והם יכולים, ועל זה אני עוד אדבר. אבל קודם, לפני הכל, בואו, אם אנחנו חוזרים כל הזמן על אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, ואנחנו לא אוהבים את הדבר, אז בואו נתאמץ טיפה לחתוך את המעגל הזה באמצע, לחתוך אותו ולחשוב, אנחנו מתחילים מההתחלה, מה עושים מעכשיו? האם אני אוהב לחזור כל פעם הביתה להעיר הערות? האם אני אוהב שמטלפנים אליי לעבודה ולענות כל מה ששואלים? האם אני שמח עם זה? או שזה מתיש אותי? או שזה מרגיז אותי? או שזה מביא אותי לזה, כמו שכתבה הכתבת הזאת שקראה לכתבה שלה במילים, תתפלאו שיש בתים שככה. האם אני באמת אחד מאלו? אז עוד לפני שאני יודע מה צריך לעשות בשביל שהבית ייראה אחרת, אני צריך לקחת על עצמי את הדבר הזה. לומר לעצמי, כן, אני מוכן. אני מוכן לצאת לדרך. אני מוכן לגדוע את הדרך הקודמת ולהתחיל עם דרך חדשה. כי רק כך אני אוכל לשנות את המסלול. ואם דיברנו על העניין הזה ואנחנו עכשיו בחופשה, אז אתם יודעים שכל חופשה היא בעצם תחילתה של התחלה חדשה. כן, למשל, החופשה הגדולה, כולנו מכירים את הדבר הזה, קונים את הספרים החדשים לילדים, את מכשירי הכתיבה, את המחברות, וכל אלו הם לקראת ההתחלה, נכון? אז אנחנו עכשיו בתחילת ההתחלה, מתחילים לאט לאט להתחיל. ויש דבר אחד שאני אומרת, תמיד כדאי לדבר על זה לפני שמתחילה שנה, לפני שתתחיל, ואז כבר קצת יותר קשה לעצור. ואני רוצה לדבר על התחלת השנה, כשאנחנו שולחים את הילד שלנו, על פי רוב זה מאוד מתבטא בגן חדש, שלשם ההורים לוקחים את הילדים, ובתחילה ההורה מאוד שמח, ממש כמו הילד, הוא בטוח שהכל יהיה נהדר, הוא מצוין, שהגננת יושבת שם בדיוק בשביל הילד שלי, היא תקבל אותו כל כך יפה בפתח, היא תעשה בשבילו כל מה שהיא רק יכולה, הילד יחזור הביתה ממש מאושר, אין גן כמו הגן הזה ששלחתי לשם את הילד, וכך הלאה. ואז אני שולחת את הילד שלי לגן, רוצים וחמיים שהילד מאוד מאוד יענה שם, כפי שאני מצפה. ומה שקורה שלפעמים עוברים ימים, לא אחד או שניים, כי אז אנחנו עדיין לא לומדים כל כך מה שקורה, אבל קצת יותר, והנה אנחנו הולכים לקחת את הילד שלנו, לוקחות אותו הביתה, אמאות, ואני יוצאת הביתה ביחד עם חברה, שגם היא לוקחת את הילד שלה. וכל הדרך חזרה, אני מדברת עם החברה. ואנחנו מדברות בלהיטות, והיא מספרת לי דברים, ואני מספרת לה, ואנחנו מגיעות ביחד למסקנה, שהגננת הזאת לא כל כך טובה כמו שחשבנו, וצריך להעיר לה. להעיר לה על הניקיון, כי הגן ממש לא נקי. ושנה שעברה היה הרבה יותר מוצלח, כי היה שם כך וכך וכך. והבת שלי מתלוננת, שהגננת קוראת בריכוז רק לסרה, ומי זאת שרה? מכירה את שרה? ומה יש לגננת איתה? מאיפה היא מכירה אותה? ולמה היא כל כך אוהבת אותה? ושמעת מה היא סיפרה להם? היא סיפרה את זה ואת זה. מי מספר בכלל לילדים בגיל הזה את הדבר הזה? וכך אנחנו מדברות בינינו, שתי אמהות, בדרך חזרה הביתה. ואנחנו כל כך לאותות לדבר, וכל כך חשוב לנו לדבר אחת עם השנייה, ולנצל את הזמן, וגם לנצל את הצורך בדיבור הזה, אז כל כך כל כך חשוב לנו, עד שאנחנו שוכחות לגמרי, שהילד שלנו נמצא איתנו, הוא מקשיב לדברנו, הוא מחדיר לראשו את מה שאנחנו מדברות, והוא שומע כל מילה ומילה. ואז, זה תלוי כמובן בגיל הילד, אבל כמעט כל הילדים שצועדים איתנו לגן, מבינים משהו מתוך הדברים שאנחנו מדברים, וגם אם לא נאמר הכל, הם מבינים את הלך הדברים, הם מבינים את הרעיון. אמא שלי מרוצה או אמא שלי לא מרוצה? אמא שלי שמחה עם הגן שלי או אמא שלי לא שמחה? מה אמא שלי? מה זה אומר בעצם? והם מבינים. הם מבינים הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. ואז, יום אחד, כך פתאום, הילד לא רוצה ללכת לגן, ולא טוב לו. והוא מספר שלא טוב לו כי כך וכך, ולמה עושים ככה וככה, ולא מוצא חן בעיניו, ואז אמא מחברת את הדברים של הילד, עם הדברים שהיא בעצמה סיפרה לחברה, מוסיפה גם את הדברים שהחברה סיפרה לה, ואז הגן הזה נהיה כבר משהו בכלל נורא ואיום, משהו שצורך טיפול מהשורש, כי אוי ואבוי למה שהוא הגיע. בצורה כזאת אנחנו מוצאים את הילדים האלו שלא רוצים ללכת לגן, שעושים בעיות, שלא אוהבים את הגן, ואנחנו לא יודעים מאיפה זה מגיע. ואז מגיעים אליי הורים שאומרים לי, אני לא יודע למה, אבל הילד שלי פשוט לא אוהב ללכת לגן. וכשאני מנסה לחפור ולראות למה, למה הוא לא אוהב ללכת לגן? בתחילה הוא הלך, בתחילה הוא אפילו רץ, הוא כל כך אהב את הגן, הוא אהב את הגננת, היא אהבה את החברות. מה קרה פתאום? אז מה שקרה פתאום, זה משהו שאנחנו לפעמים לא נזרים או לא נזרות, ומפסידים. על ידי זה שאנחנו לא נזרים, אנחנו פשוט מפסידים. וכשאנחנו מפסידים, זה ממש ממש חבל, כי זה להפסיד בגדול. מפסידים גם את הילד, גם את הגן, גם את הכל, פשוט יוצאים מופסדים, ואחר כך לא יודעים מה לעשות, להעביר אותו לגן אחר, כי לא טוב לו בגן הזה, או מה. אז בגלל שקשה לשפר משהו שכבר נעשה קשה. אני אומרת את זה עוד לפני שמתחילה שנה, לפני שאתם מתחילים לפסוע עם הילד לגן, לפני שאתם מתחילים לדבר אחד עם השני, לספר סיפורים, לשמוע מה של השני יש לומר. אז שימו לב, גם אם הילד ממש קטן, אם אתם מכניסים לו את הדברים לתוך הפה שלו, אז אל תתפלאו שאחר כך הוא בא בעצמו, הוא מוציא את הדברים האלו שאתם לא רציתם לשמוע, אבל אני לא בטוחה שלא קריתם לעצמכם את הבור הזה. לפני שנים רבות יצא הספר שלי, שלום כיתה א'. מיד אחריו יצאו ככה מלוויו, כן? יצאה הקסטה, זו הייתה קלטת טייפ, שיותר מאוחר נהפכה לדיסק, ואחר כך לדיסק און קי וכך הלאה. אז קראנו לזה קסטה בימים ההם, אז יצאה הקסטה ויצא הסרט, שלום כיתה א'. אני מתארת לעצמי שכל המאזינים שלנו מכירים את הסרט שלום כיתה א', גם את הספר שלום כיתה א', ומי שמכיר את הסרט גם בוודאי יודע לפזם לעצמו, בין אם הוא אבא או אמא, בין אם היא ילדה, יודעים לפזם לעצמם את שלום כיתה א', שלום, הנה הגענו הלום, וטוב לנו כמו בחלום, כן? וזה ספר שבו אני מספרת לילדות שעולות לכיתה א', על מה הולך לקרות בכיתה א'. הרבה פעמים אנחנו חושבים שהילד שלנו הולך בתלם, והוא כבר יודע הכל, ולא צריך לשמוע יותר מדי. הוא עוד רגע מגיע לשם, הוא יהיה במקום, הוא יראה, הוא ידע, לא צריך להשמיע לו, לא צריך להסביר לו, לא צריך לתאר לו. הוא ישמע את הכל, הוא ידע הכל. ואנחנו רגועים, כי הילדה תגיע לכיתה א', והיא תדע כבר את הכל. אבל כבר לפני 30 שנה, או אפילו יותר, כשיצא הספר הזה, התחילו להבין שנכון, ילד ידע גם מעצמו, אבל למה לא לכוון אותו? למה לא לאפשר לו לצפות למה שהוא, לדעת למה לצפות, להבין מה הולך לקרות? ולכן כתבתי את הספר הזה, ולכן הוצאנו לזה גם קסטה, שאז זה היה קלטת, ואחר כך דיסק, ואחר כך הלאה, וסרט. מכיוון שהדבר היה כל כך ברור שכדאי, כדאי שילד ידע למה, מכיוון שהדברים האלו נמצאים בתוכו, בוערים בעצמותיו, והוא שואל את עצמו את השאלות, והילדה אומרת לעצמה לפני שהיא מגיעה לכיתה א', נכון, אומרים לי שאני עולה לכיתה א', אבל מה זו כיתה א' בכלל? לאן אני הולכת? מה זה אומר? מה יהיה שם? איך זה יקרה? וכשאנחנו לא יודעים דברים, אז אנחנו חוששים. ותראו מה מעניין, שכל מה שקורה בעולם משתנה. אפילו כמו שאמרתי קודם, הקסטה, הקלטת, נהפכה לדיסק, והדיסק נהפך הלאה והלאה והלאה, עד שמה שיש לנו היום. אבל נפש האדם נשארת נפש. נשמת האדם נשארת נשמתו. ואותן תופעות, אותם פחדים, אותם לבטים, אותן מחשבות, מאז ועד היום הזה, עדיין מקננים במוחו של הילד. רק ההבדל, שאז כשיצא הספר הזה, אז הסבתא הייתה ילדה, ואחר כך האימא הייתה ילדה, ועכשיו הילדה היא הילדה, שכולם קוראים את אותו ספר, ולומדים את אותם דברים, כי אלו דברים שמדברים על עמוק עמוק, בתוך נפש האדם, ולכן אלו אותם דברים, זה לא משתנה, וזה מדהים לראות את זה, איך עד היום, הילדות שואלות את עצמם, מה זה הפסקה, מה קורה בהפסקה, ומתבלבלות בהפסקה כשכל הילדות של כל בית הספר מסביבן, בדיוק כמו שרואים בסרט, כן? ועד היום ילדות פוחדות, מה יקרה אם הן לא יכתבו בדיוק בדיוק בשורה, כי צריכים, יש מחברת עם שורות ומכינים אותה, אז מה יקרה אם לא יכתבו בדיוק בשורה? ועד היום יש את הילדות ששומרות על רכושן, על הלורדים שלהם, על הטושים של הצבעוניים שלהם, כן? שומרות מאוד מאוד שלא יגעו, כדי שלא יתקלקלו, ולא יודעות לוותר, ולא מבינות שהן יושבות בכיתה יחד עם חברות, לפעמים גם צריך לוותר להן, ואיך מוותרים בדיוק. ועד היום אותן הילדות מתנהגות באותה צורה כמו אותן ילדות. ידיים על כתף של זו שמה את היד על כתף של זו, והן רצות ביחד ושרות, שתי חברות טובות ויקרות, שתי חברות טובות ויקרות. בעצם הכל נשאר בדיוק אותו דבר. היום, כשמזכירים בכל מיני מקומות את השלום כיתה א', ומזכירים את זה המון, כי עד היום מחלקים את זה גם דרך עיריות שונות ומועצות לילדים שעולים לאלף. אז כשמזכירים את זה, תמיד אני שומעת שאומרים לי, וואי, איזה נוסטלגיה. ואנחנו לא שמים לב שזה לא סתם, זה לא התרפקות על העבר, אלא זו התרפקות על התמימות, על התמימות שעדיין קיימת כאן ועכשיו, כי עולם כמנהגו נוהג. כשאני הייתי ילדה, היו אומרים, יותר נכון שרים, רבותיי, ההיסטוריה חוזרת, כן? שום דבר לא עבר. וכך זה, כל דבר שקשור לתוך נפשנו, חוזר על עצמו, הוא לא נגמר. ועם כל השינויים מרחיקי הלכת שקורים בעולם, אדם יישאר אדם. ומה שחשוב זה לזכור את זה, כדי שנשאר באמת בני אדם. וכמה מילים על החום הגדול. אז השמש, החום הנורא הזה, אלו מבריחים את כולנו לבתים, למקומות סגורים. כמו שבחורף, הברד, השערה הנוראה, שתמיד אומרים לנו, תהיה שערה, תהיה סופה, כן? ואלו מובילים אותנו הביתה, ואנחנו נשארים בבית ולא רוצים לצאת. אז הנה, בקיץ יש לנו את החום הגדול והנורא, או זמני, תקופתי, אני מקווה, ההפגנה של השמאל, שאנחנו מעדיפים לפעמים לא לצאת לרחוב, לא לצאת לנסיעות, להישאר בבית, בלי הרפתקאות, זהו, מספיק לנו, טוב לנו כך, העיקר לא להיכנס לתוך המערבולות האלו. ותראו, דבר מעניין ששמתי לב אליו, כמה שההכרח לא יגונה, כשאנחנו אומרים לילדים וגם לעצמנו, בואו נשאר בבית היום, נעשה משהו ביחד, ובחוץ נעים. מיד קמים הילדים, לא, לא, אמא, בבקשה, לא בבית, נצא החוצה, ניסע לאיזה מקום, נלך לפה, נלך לשם, רק לא בבית, רק לא בבית. אבל כשמשהו אחר גורם לדבר הזה, החום הנורא, או סופה נוראה, אז פתאום אין תלונות. גם הילדים מסכימים. זה נשמע הכי סביר שכדאי להישאר בבית, כי מי בכלל יכול להוציא את הראש שלו החוצה. הדבר הזה מביא אותי לכלל מאוד חשוב בחינוך ילדים, שאני מאלו שגם בחינוך הורי וגם בחינוך מורי, אני אומרת את זה שוב ושוב. עונשים לא מוכיחים את עצמם. ובמקום לתת לילדים עונשים, בואו ננהג בתוצאות טבעיות, בתוצאות הגיוניות, שנעשות מעליהן, בלי שאנחנו, ההורים, המורים, מכניסים את עצמנו לתוך הדברים האלו. כן? למשל, מה לעשות שהילדה איחרה את האוטובוס לטיול והאוטובוס נסע? אין מה לעשות. הוא היה אמור לצאת בשעה מסוימת, חייבים שייצא בשעה הזאת כדי שהכל יהיה מסודר. והיא הפסידה, אבל אף אחד לא אשם. מי אשמה? רק היא בעצמה שיצאה מאוחר. למי היא יכולה לבוא בתלונות? לאף אחד. רק לעצמה שיצאה מאוחר. זה בעצם תוצאה למה שהיא עשתה. וזה במקום לכעוס. כי למה לכעוס עליה אם היא למדה את הלימוד כבר בעצמה? או מה לעשות? אומרים לילד שאין לך גרביים נקיות. פעם היינו אומרים רק גרביים נקיים, היום האקדמיה כבר מתירה לנו לומר גרביים נקיות. אז מה לעשות שאין לך גרביים נקיות, כי לא שמת אותן בכביסה? ועכשיו אין מה לעשות. אין, פשוט אין, אתה לא שמת. אז הוא לא שם. על מי הוא יכול לכעוס שהוא לא עשה את מלאכתו? אך ורק על עצמו. או למשל, אני בעצמי, כאימא, חושבת מה להכין לילדיי לארוחת הצהריים. אתמול התעצלתי, ולא ניגשתי לחנות, ולא קניתי ירקות, ולא קניתי כל מה שאני צריכה, ועכשיו אני צריכה להכין את ארוחת הצהריים, והדברים האלה לא נמצאים, ואין לי מה להכין, וזה מאוד מצער אותי, ומאוד מקשה עליי, ואולי אני צריכה לרדת עכשיו מהר ולרוץ לחנות, ואולי אני צריכה לקנות בחנות הקרובה לבית ולשלם הרבה, ואולי אני צריכה לשלוח את הילד שלי, שדווקא לא בקיא בבחירת ירקות וכך הלאה. אבל מה? אני לא יכולה לבוא לאף אחד בתלונות. רק אל עצמי, זה היה התפקיד שלי. אני הייתי צריכה לעשות את זה. לא עשיתי. על מי אני אכעס? למי אני אבוא בתלונות? אז אני אומרת את זה תמיד, בואו נשתמש בזה. בהרבה מאוד פעמים תשימו לב שאפשר להשתמש בתוצאה. אין צורך להשתמש באנישה. ואם לא צריך, אז בואו לא נשתמש. כי העונש לא מביא אותנו למקום הכי יפה, הכי מתוק, הכי ורוד שבעולם. בדברים האלו אנחנו נסיים את תוכניתנו לפעם הזו. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם בשבוע הבא. ועד אז אני אתן לכם את כתובת המייל שלי כדי שתוכלו לשלוח אליי כל דבר שאתם רוצים לומר ולהביע. וגם אם יש לכם משהו לומר על הדברים שאני אומרת כאן בתוכנית אתם מוזמנים. אז הכתובת היא c5712111@strudelgmail.com. אתם מוזמנים לשלוח, ואנחנו כאן נפרדים. שיהיה חודש טוב לכולכם. ממני, מנוחה פוקס.